לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, עוד בית ועדר, תבשינה, אין חיית וביומן לפי שעה היום. ראש רבני דרך אמונה, רב ברוך אפרתי, מבקר בחריפות את החלטתו של ארגון רבני צוהר להקים מערך כשרות עצמאי. הוא מגדיר את המהלך כמרידה במלכות, לא פחות. מיד נשמע את דבריו התקיפים. לא מעט אנחנו שומעים על מצוקתם של תושבי דרום תל אביב מול תופעת המסתננים מאפריקה, אבל המצוקה הזו קיימת כמעט באותה רמה גם בפתח תקווה, העיר שנמצאת במקום השני בכמות המסתננים שבה. חבר מועצת העיר, מי שמועמד גם לראשות העיר, יספר לנו על המצוקה בעיר הזו. בתל אביב מתקיימת היום הוועידה הלאומית לאנרגיה. במהלך נאומו של שר האנרגיה, השר יובל שטייניץ, התפרץ משה ברק עם מובילי המאבק להרחקת אסדת הגז לוויתן מהחוף. אנחנו נארח אותו ונשמע על מה שהוביל אותו להתפרצות הבלתי אופיינית ובלתי מנומסת הזו. מה קורה לזכויות עובדים כאשר מעסיקים מתחלפים בעקבות מכרז כזה או אחר? האם הזכויות וההסכמים שנחתמו מול העובדים מתעדים? השאלות הללו עומדות כעת בפני כ-1,200 מורות של תוכנית הילה לחינוך נוער בסיכון מטעם משרד החינוך. ההסכם הקיבוצי שנחתם מולן עלול להיעלם ולהתפוגג עם המעבר למעסיק אחר. ארגון כוח לעובדים מבטיח עם מאבק, אנחנו נדבר גם על כך. וכבר כמעט שבועיים מאז ראש חודש אדר, שעם ישראל נמצא תחת ההנחיה להרבות בשמחה, וביום פורים מצוות השמחה מגיעה לנקודת סי נוספת. אבל האם ניתן לחנך אדם לשמוח גם כשקשה, גם כשדברים לא מסתיים, כשבעיות לא פשוטות הופכות חלק משגרת יומו של אדם? את הספר הולך תמיד איתי כתבה אריאלה בן ארי אחרי לא מעט קשיים שכללו עשרות שנים ללא ילדים, התמודדות עם מחלה קשה של הבעל, של בעלה, עד שנפטר. עם כל זאת היא שומרת על ראייה אופטימית ושמחה. אנחנו נשמע את סיפורה האישי. ספר חדש אותו כתב הרב יוסף צבי רימון מבקש להנגיש עבור בני נוער את הנושא המורכב של התפילה וההתחברות אליה. הרב אליטה רגין, מנכ"ל ארגון סולמות, העומד מאחורי הספר החדש, יספר לנו גם על הספר וגם על המשימה שלקח על עצמו הרב רימון. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הכרזתו של ארגון רבני צוהר על הקמת מערך כשרות חלופי, אפשר לומר שמפלג את הציונות הדתית לעמדות שונות ומנוגדות, אפשר לומר לחלוטין. שלום, אנחנו אומרים לראש רבני דרך אמונה, הרב ברוך אפרתי.
שלום וברכה.
שמעת את הדברים, שמעת את הרב פוירשטיין מציג את הדברים כבשורה, את מערך הכשרות החדש של רבני צוהר, ואתה אומר זה לא הכיוון.
זה לא הכיוון. הציונות הדתית תמיד הלכה עם גדוליה, עם זקניה. הם הולכים בראש, הם מנחים אותנו, יש לנו תורה. והמעשה הזה של ארגון צוהר הוא לא מגובה על ידי תלמידי חכמים גדולים וזקנים, וזו הבעיה הראשונה. עצם המציאות הזו שכל אחד עושה כפי שעולה על רוחו, כאילו אנחנו באנרכיה ועדיין בגלות, לא מתחשבים בגדולי ישראל שמוחים בכל תוקף על העניין הזה. גדולי ישראל מהציונות הדתית שלנו. הבעיה השנייה היא הבעיה של התוכן עצמו. יש לנו רבנות ראשית, אנחנו מדינה יהודית. הפגיעה הזו של רבני צוהר בזהותה היהודית של המדינה היא חמורה הרבה יותר מעבירות פרטיות. זה ממש פגימה ביסוד שהופך אותנו לעם. והנקודה הזו היא נקודה שצריך להתייחס אליה, לבקר את החלטת סוהר ולקרוא להם לחזור בהם.
האמירה שלהם שהמציאות היא שמערך הגשרות הקיים חייב אתגור. לא רוצים להחליף אף אחד, אבל רוצים בהחלט לאתגר. והם אומרים, הנה מערך הניסויים שלנו הביא לשיפור מאוד מאוד משמעותי, גם באופן שבו מתנהלים הדברים דרך הרבנות הראשית, ואנחנו מקווים שזה מה שיקרה גם בנושא הזה של כשרות. יש בזה משהו?
לא, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, מערך הכשרות של הרבנות הוא מערך מתפקד. כמו כל מערך גדול ומשמעותי, יש דברים לשפר בו. אני מכיר את המערך הזה. יש שם אנשים טובים, ישרים, מקצועיים. אגב, בסוגריים אני אומר, חובשי כיפות סרוגות, שמנהלים את המערכת הזו ועומדים בראשה. אם צריך תיקון, עושים את התיקון מבפנים, וכי יעלה על הדעת שאני אפתח משרד הפנים משלי כדי לאתגר את המערכת. אנחנו חיים בפולין, במרוקו, איפה אנחנו חיים? זאת מדינה, מדינת ישראל, מדינת עם ישראל. ומדינה מתנהלת עם גוף ממלכתי. זו ממש מרידה במלכות. והנקודה הזו היא שבר בתוך הציונות הדתית.
שבר שאין לו גיבוי. מרידה במלכות, עד כדי כך.
כן, אני הייתי רוצה לראות, איזה תלמיד חכם גדול מגבה את המעשה הזה? זו שאלה ראשונה ושאלה שנייה. מה הופך אותנו למדינה?
אני מתעצ מי שיאמרו רבני צוהר, אמנם הרב דוד סתיו לא נבחר לרב ראשי, אבל בעינינו הוא בהחלט גדול בישראל, והוא נותן את המטריה הרוחנית לעניין הזה, מעבר לרבנים הנוספים שכרוכים וכלולים בארגון.
יש הגדרות לתלמידי חכמים גדולים בישראל שמדריכים את עם ישראל. ראשית והגיל. הנקודה השנייה זה כמות התלמידים, גדלותם של התלמידים, כמות תלמידי החכמים שמסכימים עם אותו תלמיד חכם. אני חושב שבכל הפרמטרים הללו, עם כל הכבוד לרב סתיו ולתורתו, הוא לא עומד בפרמטרים הללו. הוא לא מזקני חכמי ישראל, הוא לא בן 80, הוא לא עם עשרות אלפי תלמידים. התלמידים שהם כן תלמידיו הם לא מגדולי ישראל. וגדולי ישראל חולקים עליו, באופן עקבי, במגוון סוגיות. איך יכול להיות שהביקורת שתמיד אנחנו אמרנו על גופים אחרים, שפוגעים בממלכתיות, אנחנו התחלנו לפגוע בממלכתיות, הציונות הדתית, קורטת את הענף שעליו כולנו, כל עם ישראל יושבים. נקודה זו היא בעייתית בעצם.
לגבי הרמה של מה שכן נותנת הרבנות הצבאית, הרבנות הראשית, המערך הכשרות ששם, אתה ברמה האישית, הרב אפרתי, אוכל כשרות של רבנות?
אני אוכל אך ורק כשרות של רבנות. אני מקפיד מאוד לא לאכול כשרות של בדת אם אין עליו כשרות של רבנות.
ואומרים וידוע הדבר שהרבה מאוד אנשים שהם משגיחים, הם לא אוכלים שם, הם לא אוכלים במקומות שהם עצמם אוכלים, הם מעדיפים לאכול בדץ. זאת בעיה. גם כל הנושא הזה של משגיח שמתפרנס מהמושגח, זאת סוגיה לא פשוטה.
הסוגיה הראשונה היא איננה בעיה, מותר לאדם להחמיר על עצמו ולהשגיח השגחה בסיסית עבור כלל ישראל. אני לא מבין מה הבעיה בזה. אם אדם מכשיר בשר בהכשר רגיל, והוא מקפיד לאכול חלק, יש בעיה עם ההכשר שלו? אני לא מבין את השאלה. אדם מכשיר חסה לאכילת עוברים ושווים, ומכשיר את זה לפי הכללים הבסיסיים, אבל הוא אישית מקפיד לאכול גוש קטיף, אז החסה לא בסדר? איזה טיעון זה? והרבה ממשגיחי הכשרות כן אוכלים רבנו. הרב צבי יהודה זצ"ל, כאשר הגישו לו בקבוק יין, הוא סרב לעשות עליו הבדלה, כיוון שהוא הביט בבקבוק והיה עליו רק חותמת של בדה ולא היה רבנות. אמר, אני לא רואה איפה כתוב שזה כשר. אנחנו חיים במדינה יהודית, יש מערכת כשרות ממלכתית, אנחנו לא נפגום בה, והמערכת הזו היא תקינה והיא מתפקדת. כמו בכל דבר יש בעיות, צריך לתקן את הבעיות בנחת, הרבנים הראשיים באמת עומדים על כך ומתקנים את הדברים. כפי שאמרתי, בראש המערכת עומדים אנשים שהם חובשי כיפה סרוגה.
איך אפשר לטעון את הסוגיה הזאת של... מה גם בכל הסוגיה הזאת של משגיח שמתפרנס מהמושגח? זה לא עניין מאוד מהותי שראוי היה שהרבנות תשים לו סוף?
בוודאי שזה עניין מהותי, והרבנות גם רוצה לשים לו סוף. אז צריך שהמדינה תתקצב את הדבר הזה. אם רוצים שהמשגיחים יהיו עצמאיים, מדינת ישראל צריכה לשלם להם. אז השאלה היא שאלה למשרד האוצר, היא לא שאלה לרבנות. ובוודאי, אם יש בעיה כזו וצריך שיהיה מימון למשגיחים מטעם המדינה ולא מטעם העסקים, הטענה לא יכולה לבוא לרבנות, ואי אפשר לפתוח דבר אלטרנטיבי. אני חוזר עוד פעם, יש בעיה במשרד התחבורה. אני אפתח משרד תחבורה משלי.
אם אני מבין, הרב אפרתי, הטענות שאתה מציג כאן, הם לא מחשש כמו ששמענו רבנים ואחרים שאומרים, יש לנו חשש שמה ברגע שנפתח הסכר כל אחד יקים לו גוף אחר ואנחנו לא יודעים מה יהיה יעמוד מאחוריו ומה יהיו השיקולים שלו ואיזה ארגון עומד מאחוריו ואיזה תפיסת עולם. הבעיה שאתה מוצא היא במציאות הנוכחית בלי קשר למה שיהיו ההשלכות בהמשך.
נכון מאוד, ומה שאמרת הוא התוצאה. זאת אומרת, העובדה שהתנועה הקונסרבטיבית מברכת בחום את רבני צוהר על פתיחת מערך הכשרות, היא מלמדת על הכל. הקונסרבטיבים והרפורמים רק ממתינים שרבני צוהר יעשו את הצעד הזה. ועכשיו מי יכול לחסום אותם? הם ילכו לבג"ץ, הם יאמרו מה ההבדל בינינו לצוהר, גם אנחנו רוצים לכונן מערכת כשרות. רבני צוהר לא רק פוגעים בממלכתיותה של מדינת ישראל וביהדותה, הם גם מפוררים את הבסיס האורתודוקסי של היהדות הזו. הדבר הזה הוא חמור, הוא לא בסדר. אין תלמיד חכם גדול וזקן אחד מגדולי ישראל משום מגזר שמגבה אותו, והגיע הזמן שמי שחברים ברבני צוהר, ואני לא מדבר על הנהלה צוהר, החברים ברבני צוהר, אני קורא להם כל אחד שיעשה חשבון נפש עם עצמו וישאל את עצמו, זה הבית שלכם? כך אתם מדברים? האם אתם מסכימים עם הכיוון הזה? רבים מהם אמרו לי בשיחות אישיות שלו. אני קורא להם, תהיו אמיצים. תאמרו להנהלה, עברתם את הקו. אתם הולכים הפוך מהרב אריאל, הגאון הרב אריאל שליטה, שהיה נשיא הארגון. הגיע הזמן שחכמי ישראל ידעו לפרטט את הקו ולומר את המקום הזה לא עוברים. יש מקום ל... מחלוקת, יש מקום לדעות מקלות, מחמירות, אבל בתוך כללי המשחק של מדינת ישראל.
הרב ברוך אפרתי, אני מאוד מודה על הדברים, בינתיים אנחנו נאחל פורים שמח, ונקבל בשורות טובות גם בסוגיה המשסעת הזו. תודה.
פורים שמח.
שלום שלום. כבר כמעט שבועיים מאז ראש חודש אדר שעם ישראל נמצא תחת ההנחיה להרבות בשמחה, וביום פורים שמתקרב אלינו מצוות השמחה תגיע לנקודת סי נוספת. אבל אנחנו רוצים לשאול כאן, האם אפשר בכלל לחנך בן אדם לשמוח גם כשקשה, גם כשדברים לא מסתייעים, כשבעיות לא פשוטות הופכות לחלק משגרת היום של אדם, איך בכל זאת אפשר לשמור על רמה גבוהה של שמחה שנצרכת לנו גם ברמת הבריאות, אבל לא רק. ואנחנו רוצים לשוחח עם מי שכתבה את הספר הולך תמיד איתי, אריאלה בן ארי, שלום לך.
שלום וברכה. שלום וברכה.
את הספר הזה כתבת בתקופה מאוד מאוד קשה, כך לפחות מי שמסתכל על הדברים מהצד רואה, ולמרות זאת את מנסה להפיח רוח אופטימית לא רק בך עצמך אלא גם בקוראים. אז בואי ספרי לנו על התקופה הדרמטית הזאת של עשרות שנים שמגיעים לסי בשנתיים, שנתיים וחצי, והכל מתנקז על הספר הזה.
אני חושבת שהספר הזה הייתי נשואה לבעלי, משה בן ארי, זכרונה לברכה. היינו נשואים 35 שנים. ואנחנו זוג ללא ילדים. אפשר להבין שהיינו במאבק ובמאמצים על אנושיים, אפילו עד כדי, חוץ מאשר מסירות נפש, עד כדי סיכון חיים. ולא נפקדנו. היום אני מבינה שכנראה זה לא היה התפקיד שלנו בעולם, אבל אז זה חלום שלא מתממש, זה תקווה שמתנפצת, זה כאבים גופניים, זה חברתיים ורגשיים. אדם נורא רוצה להעביר את הנצחיות שלו ולהעביר את ה-DNA שלו הלאה. והיו לנו עשרות טיפולי הפריה וניתוחים ובאמת המון דברים. אבל הקדוש ברוך הוא נותן מכה ונותן גם תרופה, והוא נתן לנו אהבה גדולה מהחיים. והיפה היה ששנינו אנשים מאוד עם אור ומאוד אופטימיים ומאוד עם שמחה פנימית גדולה, ועם אמונה שדברים לא קורים באיזה אקסידנט בחיים, אלא הם פשוט מכוונים ויש להם תכלית, ויש לנו כאן דרך, ויש לנו כאן שליחות, ויש לנו כאן תיקון. הדבר הגדול שהיה, כל החברים והמשפחה מכירים את זה אצלנו, אנחנו לא הגדרנו את עצמנו אף פעם עקרים. ולא הגדרנו את עצמנו עקרים, כי עקרות זה מצב של ראייה בחסר, זה מצב רגשי, זה מצב תודעתי, הוא לא מצב לגמרי אמיתי. ותמיד היינו אומרים גם לאנשים שאנחנו לא שואלים למה, כי למה לוקח אותנו אחורה, ולמה זה ספק, ואנחנו אוטוטו ופורים וזה גימטריה של עמלק, אלא אנחנו שואלים למה. וברור שנכון לנו כאן תפקיד מאוד גדול, וניתנו לנו יכולות וכוחות מאוד גדולים. היכולת שלנו לחיות בשמחה בתקופה שהייתה לנו מאוד מאוד קשה וכואבת ולא ממומשת, היא הייתה כי, והכלי שלנו היה פשוט הכרת הטוב על מה שיש. יש לנו מפייה בחיים, אני גם אגב כותבת את זה בספר, שכמו שלא יכולתי לשאול על הטוב והמתנות והשפע הרוחני והגשמי והרגשי שקיבלתי בחיים, ככה אני לא יכולה לשאול, שעוד אני אגיע לזה, למה האיסורים של משה? למה הרע מבחינתי, הרע הנקודתי לאותו זמן? יש לנו נטייה נורא להתמקד בחסר. והעניין הוא שצריך לראות במלא. המשפט הזה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, הוא מאוד עמוק, הוא מאוד גדול. חלקו זה לא שלם. אני אמורה לעשות ממנו שלם. זה החלק. לראות בשבור את השלם, לראות בחסר את המלא. ובאמת, היה לנו את היכולת על ידי המון שירה ואופטימיות וראיית הטוב והודעה, כי היה לנו כזה אור גדול בכל הדברים בחיים. היינו בריאים והייתה לנו עבודה והיה לנו משפחה ויש לנו חברה ויש לנו זורחת השמש בבוקר והציפורים מצייצות ואני לא צוחקת, הייתי שלחת נשים שלא נפקדו והייתי אומרת להם, צאו החוצה, תשמעו את הציפורים, תראו את הטבע. יש לנו כאן בריאה מופלאה, זה לא מובן מאליו, כלום לא מובן מאליו, אז יש לנו חסר, בסדר. הזמנים הטובים הם מאוד ארוכים, הזמנים הרעים או החסרים הם מאוד קצרים. למה לשים את הפוקוס בחסר? איפה ששמים את הפוקוס שם גדל, אז אנחנו שמו את הפוקוס בטוב, והוא נורא גדל לנו, וכל הזמן השם גמל לנו עוד ועוד טובה. אני גם, זה נורא מחבר אותי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הסיפור ואנחנו נותנים לו את הכותרת. זה הסיפור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ולימים, ואנחנו נתנו לו את הכותרת, ולימים בשנה האחרונה לנישואים שלנו משה חלה והוא עבר עם מסכת ייסורים לא מהעולם הזה, היא לא מהעולם הזה, הוא עבר קטיעת רגל עם חלק מהגן, היה לו סרקומה ברקמות הרכות, לא הייתה תקווה. ובגבורה גדולה, בגבורה גדולה, הוא הסתכל על מה שכן נשאר לו מהגוף. בגבורה גדולה הוא ראה את ראיית הבור, את הנהגת הבורא, ושזה מה שהוא צריך לעשות פה בעולם. ובגבורה גדולה, אחרי שהוא יצא מסכנת חיים, הוא הגיע לשמחה מאוד גדולה. כי ראינו את היש, כל כך שמחנו, קיבלת את החיים שלו מחדש, והוא השתקם, והוא היה עצמאית בצורה חלקית, וחזרה לו השירה, וחזר לו להתפלל במניין, אז ראינו את הטוב. והאחרון להשלים את העניין של השמחה, אחרי שהוא נפטר, אז לפי הגדרה, במילון, אני ערירית, אני לבד. ושוב, כמו עם ההכרות, שלא יהיה הבנות, אני התרסקתי, חצי מההוויה שלי לא הייתה קיימת פה, חצי מהנשמה שלי נלקחה ממני, הוא אהבת חיי, יש פה לנו סיפור אהבה, שמי שיקרא את הספר, גדול מהחיים, זוגיות מאוד מרגשת ונבנית לאט לאט, לא נולדנו נישואים. וכשהוא נפטר, זה שוקת שבורה, זה תהומות, מה שדיברתי על ההכרות, המצב הרגשי שלי היה כל כך מעורער, אבל לשנייה לא הגדרתי את עצמי ולא מגדירה את עצמי, ואני מתנגדת לזה ערירות, משום שאין דבר כזה, זה מצב רגשי, אני מרגישה מלא, וכל התפילות שלי היו, אנא הקדוש ברוך הוא תעזור לי, נתת לי מין כזה מסלול בחיים, תעזור לי להרגיש בחסר את המלא, תעזור לי להשלים את המתוקן ולהפוך אותו, את השבור ולהפוך אותו למתוקן. תעזור לי לראות במלא, פשוט לראות את מה שכן יש לי, כי נשארה לי מורשת אדירה. אני אמרתי לו באחת משיחות הפרידה שלנו, שמה שהיה בינינו ייתן לי כוח להמשיך. כי היה בינינו המון. ואחד מהדברים שכשהוא נפרד מאיזה רב, הוא ביקש ממנו עזרה, אז הוא אמר לו, אני בקש ממך, אריאלה היא אדם מאוד שמח, אני רוצה שתעזרו לה לחזור להיות בשמחה, ושהחברה לא תעכב אותה, כאילו שהיא צריכה להמשיך להתאבל, אני רוצה שהיא תחזור למהות שלה, כי זאת הייתה המהות שלנו. ובאמת, כל התפילות שלי היו להרגיש במלא, ותוך כדי כל הסיפור הזה, מהרגע שהוא חלה, אני התחלתי לכתוב את כל הרגשות שלנו, את השיחות שלנו, ואת הקשיים שלנו, ואת הפרידה שלנו, את הליווי שלו, את הליווי שלי אליו, בפרידה מהעולם הזה, לעולם הבא. וכשהוא נפטר, זה היה הכלי היחידי שנשאר לי, ששמר לי על השפיות, ויצקתי שם את כל הנשמה שלי, ואת כל באמת האינטימיות שלנו, צורה מאוד מכובדת כמובן.
כל מה שאת מתארת כאן, אריאלה, גם בסיפור שלך וגם בסיפור שלו, בזה שהוא פונה לרב והוא מבקש בקשות, הוא פונה גם אלייך הרבה פעמים ומדבר איתך על מה שיהיה ביום שאחרי, כפי שאפשר לראות בין דפי הספר, זה מלמד אותנו שאותה שמחה שאת מדברת עליה, אותה אופטימיות, היא לא באה מתוך איזושהי התעלמות ממשהו שעומד להגיע. ברור שהמציאות היא בלתי הפיכה, ברור שהולכים לקראת מצב של פרידה טרגית, של כאב עצום, ובכל זאת שומרים על האופטימיות, לא עוצמים עיניים.
ממש לא. הכאב, הספר הזה נורא עוסק בהפכים בחיים. יש מוות וחיים וחושך ואור וריחוק וקרבה והסתר וגילוי וייאוש ותקווה, כל התנועה של הרצוע ושוב הזה. אני כותבת גם בספר שהכאב בעיניי לא העצב הוא ההפך משמחה אלא הכאב, כי אני לא רוצה להיות בעצב, העצב הוא מושך, הוא אינסוף ברע מבחינתי. הכאב הוא מאוד מצמיח, הוא כואב, הוא כואב נורא. אני לא הצלחתי לבכות שנתיים, חוץ מהשנה שהוא היה חולה. אז, אבל הכאב הוא מצמיח, וכל מה שדיברתי איתך על הכרות ועל הרירות, זה לא לתמון את הראש בחול, ולהתמודד חברתית, ולהתמודד עם שאלות אמוניות, כי יש שבר, ויש נפילה, ויש ירידה, אחר כך יש גם עלייה. אבל זו התמודדות כל הזמן עם החיים, זו השאלה הקיומית שלנו, מה זה עבדו את השם בשמחה, מה זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. אנחנו בשם כך באנו לפה, זה העיקר בעבודה הפנימית שלנו, גם לאדם לא מאמין מה הוא עושה בעולם הזה, בלי לחיות אותו בשמחה, זה בזבוז. ואחרי זה שנתיים וחצי שכתבתי, מאז שהוא נפטר יחד 3 שנים, ולא ידעתי בכלל שאני כותבת ספר, הבנתי שיש פה משהו מאוד גדול שהוא כבר מאוד לא שלי, כי יש הרבה בשורות בספר הזה. הוא נורא אוניברסלי, הוא נוגע לכולם, הוא חוצה מגזרים, הוא נוגע לכל אדם, לגבר ואישה, בדתי וחילוני, זה לא משנה בכלל. הדבר היפה שאני רוצה לסגור את נושא השמחה, שכשכתבתי אותו והוצאתי אותו לאור, אני גם אמרתי את זה במסיבת ההשקה, ואני אמרתי את זה לכל אדם, אני לא רק ילדתי, אני ילדתי. ילדתי את הילד שלא היה לנו. ילדתי את התוצר הנצחי הזה, את הנצחיות שנשארת לנו כאן, ה-DN הרוחני שלנו, ה-DN הרגשי שלנו, ה-DN של החיים שלנו עובר פה. לא כל אחד שיולד ילד מתראיין עכשיו בערוץ 7, ואני אחרי הלידה של הילד שלי, שהוא שלנו, ואני חושבת שמשהו מאוד גאה בו, כי מאוד רציתי להביא את האור שלו לעולם, ומאוד הייתה פה... היה פה מופע של נשמה מדהימה בעולם, ומאוד רציתי להביא את הקול שלו. היה לו קול מדהים, הוא שר כל החיים, הוא עבד את השם מתוך שירה. יצא לי מדהים, וגם, אבל by the way, כמו שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא גם נותן תרופה, אני נולדתי מחדש, ווואלה, חזרתי וזה גדול, אני אדם מאוד שמח, והמציאות לא השתנתה, משה לא נמצא. ואין לי את הילדים שמאוד רציתי אחרי שהוא נפטר לחבק אותם, את הילדים שלו שלא היו לי. אבל זה פותח כל כך, זה מרחיב כל כך. אני מאושרת, קיבלתי מתנה ענקית בחיים שלי, את היכולת לשמוח, ואני מנצל את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, וחזרתי לשמוח.
כשעם הכלי הזה של השמחה שאת מדברת עליו, ועם הספר הזה את הולכת ופוגשת אנשים, מספרת על מה שיש בספר ועל מה שיש בך, אנשים מסתכלים עלייך ומה הם אומרים? זה משהו שאנחנו גם יכולים להתחבר אליו, או שזה... אריאלה היא כנראה אישיות מאוד מאוד מיוחדת, משה הוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, אנחנו אין לנו סיכוי להגיע לרמות שכאלה.
אני מקבלת... מאוד גבוהות על הספר. תכף אני אדבר על אנשים שמכירים אותי, ואני רוצה לדבר על אנשים שלא מכירים אותנו, לא אותי, אותו יותר. ונורא מתפעלים, כי רואים שם שזה נורא נגיש. זה לא איזה חלום באספמיה, זה לא איזה משהו לא בהשגה. רואים את זה בחיים שלי, רואים את זה בכל משפט. רואים... שבבוקר אחרי טיפול הפריה שנכשל, אני מרוסקת וכואבת, ומשה אומר לי, בואי נצא לטבע, בואי נשמע את הציפורים, ונהיה לי המים שזורמים שאנחנו כל כך אוהבים. וזו עוד תחנה בדרך שלנו, ויש לזה תקווה, ורואים את ההתרחבות שלנו בתוך הטבע, ואומרים, כן, יש כלים כל שנייה בטבע, רק צריך לפתוח את העיניים, צריך לראות את זה. זה בידינו, זה לא בשמיים, זה בחיים הפנימיים שלנו. לא מסתכלים עליי כעל איזה אבא, רואים את הכנות, רואים את האמת, רואים שכן אנחנו אנשים מהיישוב שרכשנו את המידה הזו ואנחנו עובדים עליה והיא אין סופית, תנועת ההפכים בחיים, הטוב אין לו סוף, גם לרע אין סוף לצערי, כשאני הייתי בתאומות, אני מכירה את הצד השני של הסקאלה, ואפשר לעלות למקום אחר, ואני שוב אומרת, איפה שאנחנו שמים את הדגש, את התשומת לב, את הפוקוס, כמו במיקרוסקופ, שם זה גדל, וזו תנועה שנרכשת, זו חוויה שנרכשת, כמו כל מידה שבן אדם מסגל לעצמו, לאכול בסכין ומזלג זו מידה נרכשת, גם ברוח זה אותו דבר, ואני חושבת, דווקא יוצאים נורא מעודדים ושמחים, ואומרים, וואלה, תודה.
אז אפשר להתחנך לזה.
כן, כמו כל מידה שאנחנו רוכשים אותה. גם אדם שהוא כעסן, שהוא מנסה להתחנך ולהיות לא כעסן, הוא יכול להתחנך לזה, זה בידיו, זה הבחירה. זה מה שאמרתי, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הסיפור ונותן לו את הכותרת. יש לי מידה מסוימת, אני רוצה לרכוש מידה מסוימת, אני יכולה. לרכוש אותה, אני יכולה להתפתח. זה האימון שלנו בחיים, שנובע מאמון, שנובע מאמונה. כן, אני מאמינה בעצמי, אני יכולה לרכוש את זה. זה בידיי, אני יכולה להגיע לאברסט, בכל דבר. רק שזה צריך רצון, אז אני רוצה. אני מאלה שרוצים. ואני רוצה, הסוף החיים שלי, לחיות חיים משמעותיים, ושמחים, וטובים, ומשפיעים טובה פה בעולם. כן, ואני מתאמצת, אני רוכשת את זה כל פעם מחדש. כמו את השמחה.
אני רוצה לשאול אותך על משפט ככה שתוך כדי הדברים הבלעת אותו. אמרתי, יש לנו זוגיות גדולה. ואני רוצה לשאול אותך, למה את לא מתבטאת במונח הייתה לנו? וזה מתקשר לי אל הכותרת של כל הספר, הולך תמיד איתי. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה, אלא משהו שעדיין נמצא איתך. ועל גבי זה אני רוצה לשאול, איך בכל זאת כשהוא עדיין נמצא איתך, ואני מבין שהזוגיות עדיין קיימת, איך אפשר להמשיך, אפשר להתקדם, לבצע את הצוואה הזאת שהוא אמר להחזיר אותך אל מסלול השמחה?
שאלה נפלאה, כל כך עמוקה, ואני מקווה שיש לנו זמן.
אין לנו הרבה,
הספר אבל... הולך תמיד, הספר הולך תמיד איתי, וקודם כל הקדוש ברוך הוא הולך תמיד איתי. משה הולך תמיד איתי. הפנימיות שלי, עצמי, הולך תמיד איתי. ויש איזה פרפר שכל הזמן מלווה אותי בשעות קשות ושמחות, שהולך תמיד איתי, איזשהו גילוי בעיניי. שאותו אני מאמצת. שאני אומרת, יש לנו זוגיות, הזוגיות שלנו, כל העולם נברא בזוגיות, כל הבריאה נמצאת בזוגיות, אדם הוא דבר מאוד זוגי. אני היום בזוגיות עם עצמי, סתם, לצורך העניין. אדם הוא דבר מאוד זוגי. הזוגיות שלנו הייתה מדהימה, ואנחנו מאוד מזוגים אחד בשני, היא לא הייתה סימביוזה, היא הייתה במעגלי השקה, היא הייתה מדהימה, היא אפשרה אחד לשני מאוד לגדול, וביחד יכולנו מאוד לגדול, לגדול ולצמוח ביחד. אחרי שהוא נפטר, הייתי צריכה ללמד את עצמי להיות אריאלה בלי משה. כי הוא מאוד מאוד... הוא היה, לא היה, הוא חלק ממני, הוא עדיין, הוא תמיד יהיה חלק ממני. אני, הוא התוצר של שנינו היום. יש לו השפעה מאוד גדולה בחיים הרוחניים, הרגשיים והנפשיים שלי. וזה לא דבר שהוא הולך. אדם שיולד ילדים, יש לו מקום בלב לאהוב. כל ילד בא שבא לו. יש לנו בלב המון מקום. אבל, הייתה לי איזו שיחה עם רב שמאוד מלווה אותי. אז אמרתי לו, הרב, איך אני יכולה, איך אפשר בכלל להתקדם, הוא כל כך ממלא אותי, והוא כל כך רף גבוה, והקדוש ברוך הוא הרגיל אותי ללוקסוס, ואני מאוד רוצה להישאר בלוקסוס, ואני לא רוצה להתפשר. ואיך אפשר להתקדם? בעצם מה שאתה שאלת אותי. והוא אמר לי תשובת התשובות, שמאוד עודדה ומאוד חזקה אותי, ואני מאוד נבנית לכיוון הזה. אמר לי, אדריאלה, את אדם מאוד מאמין. הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה, ואני מכיר את הזוגיות שהייתה לך עם משה. והייתה לכם זוגיות מופלאה, ועשיתם פה דבר אדיר בעולם. ולך אני אומרת שאני חושבת שזה היה התיקון שלנו פה בגלגול הזה. אבל, את אדם מאמין. ויש לו לקדוש ברוך הוא הרבה שלמויות. תתפלי לי. ותאמיני שיביא לעולמך שלמות נוספת. אנחנו בחיים דיברנו המון, משה ואני, בגלל שלא היו לנו ילדים, מה יהיה ביום שאחרי, ותמיד אמרנו אחד לשני, שמי שילך לעולמו, שהשני ימשיך ויבנה את עצמו, ויתחתן, וימשיך את החיים, כי החיים צריכים, החיים חזקים מהכל, וצריך להמשיך אותם, ויש לכל אחד את התפקיד שלו, ואת הזמן שלו, שנקצב לו כאן בעולם. אז בראש, חד משמעית, לא טוב להיות האדם לבדו, ברור, בלב, אני נבנית, אני יותר נפתחת לזה, ומתפללת, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יכניס שלמות חדשה לחיי, כן? בעזרת השם, בזמן שזה מתאים. כן, אני לא יכולה להגיד לך כרגע, וואו, לא, אבל...
אנחנו גם אין לנו איזושהי מגמה להיכנס ככה לנבחים האינטימיים והפרטיים של חייך, אבל רציתי את המבט הכולל שיכול לדבר לכל אחד ואחד מאיתנו. אריאלה בן ארי, מחברת הספר, הולך תמיד איתי. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. נדמה לי שאפשר לקחת ממנה לא מעט תובנות לחייהם של כל אחד ואחד מאיתנו. תודה רבה, פורים שמח ובשורות טובות.
תודה, אפשר עוד משפט?
כן, בהחלט.
אני רק רוצה להגיד שהספר נמצא בחנויות הספרים המובחרות ובאתרים ברשת, והוא ניתן להשגה, הוא פשוט במדפי הספרים, והוא נפלא.
כן, תודה רבה לך.
ואני מאוד מודה לך. תודה לך, פורים שמח לכולנו.
שלום, שלום. בתל אביב מתקיימת היום הוועידה הלאומית לאנרגיה, ובמהלך נאומו של שר האנרגיה, שר יובל שטייניץ, התפרץ משה ברק ממובילי המאבק להרחקת אסדת הגז לוויתן מהחוף אל תוככי הים. הוא התפרץ אל תוך הנאום ושלח כמה אמירות שאמורות לעורר מחשבה מחודשת אצל מקבלי ההחלטות. שלום למשה ברק.
שלום, שלום, שמעון.
לא מזמן, דיברנו ופרסת בפנינו את עיקרי הבעיה שאנחנו עומדים בפניה. כמיליון בני אדם עומדים להיות תחת סכנה של ממש, סכנת זיהום אוויר, מחלות וכו'. ולא סתם אתה עושה את הדרך מזיכרון ששם אתה גר לבין, לתל אביב, כדי לומר משהו של פחות מדקה. אז בוא ספר לנו אם משהו מתקדם במאבק שלכם, או שבאמת אין ברירה אלא קצת לחרוג מכללי הנימוס.
אני באמת מתנצל מראש גם בפני אורך האירוע, שי תורג'מן ואחרים. זה לא אני, הרגשתי מאוד לא נעים, אבל המצב הוא באמת, באמת, מצב חירום. אני לא אדם חרדתי, ואני לא מפחד וחרד ומפיץ שמועות. המצב הוא מצב חירום, ולכן נדרש צעד חירום, והוא בצר לי, אני התפרצתי, משום שהדברים חייבים להיות ברורים. אני חייב גילוי נאות, כשהשר, כבוד השר שטייניץ דיבר, אני ממש התמוגגתי בתחילת דבריו. כי אני כל ערב עובר ומרצה לאנשים כדי לעורר את המודעות שלהם לסכנה הזו של זיהום אוויר. אני הייתי קצין בגולני במלחמת יום כיפור, ומסביבי נהרגו אנשים. 2,600 איש נהרגו בתקופה הזאת. מזיהום אוויר מתים כן 2,200 איש כל שנה. לא עושים להם טקסי זיכרון. בניגוד לתאונות דרכים, לא רואים את זה בטלוויזיה, מכוניות חבוטות ופצועים והרוגים, ואף אחד לא יודע על זה. והתופעה הזאת רק תלך ותגדל עם מתווה הטיפול בגז. מה שאמר שטייניץ אמר על הדוח של ה-OECD היה נכון ומדויק, וחובתו כשר להקטין את הזיהום במדינה.
מה הוא אמר?
הוא אמר שהוא מישהו הציג את האפשרות שמה שהדלק שמדינת ישראל תשתמש בו יהיה חציו מגז וחציו מדלקים אחרים פוסיליים, והוא אמר לא. הזיהום האוויר הורג, לפי דוח של ה-OECD משנת 2015, למעלה מ-2,000 איש, יש 2,200, 2,400, לא חשוב. ואני כשר אנרגיה אמר מחויב להציל את חייהם של הישראלים ולהקטין את זיהום האוויר, ואני חתם, שמעתי את זה, אני התרגשתי, זה כל כך נכון מה שהוא אמר. אבל אם כך, אני רק ביקשתי ממנו דבר אחד, שיעשה את מה שהוא אומר, משום שאסדת תמר שהיא קרובה לחוף 23 קילומטר מזהמת בתלות בחומרים השונים בין פי 20 לפי 40 מבזן, שפיעו לפי דוח המשרד להגנת הסביבה משנת 2016, זה לא הגולדן סטנדרט, זה המפעל הכי מזהם בישראל. ואז דת לוויתן שהיא קרובה פי 2 לחוף ומאבדת פי 2 יותר כמות חומר, מי לידינו יתקע שהיא לא תזהם יותר? או אולי אפילו באותה כמות, זה פשוט לא יאומן. עכשיו פעם אחת כשהאסדה קרובה, שתהיה תקלת שפך. ותקלות שפך קורות, הנה במפרץ מקסיקו, בריטיש פטרוליום 2010, עד היום מנקים את זה בהשקעות עתק. פעם אחת תהיה לנו במדינה הקטנה שלנו תקלת שפך, שהוא מגיע לפי הסקרים של המשרד להגנת הסביבה ונובל אנרג'י תוך 12 שעות לחוף. הלך חוף הים, קשה לאנשים לתפוס את זה, לצמיתות הוא הלך. שאלנו גיאולוגים מה זה נקרא לתמיד, הם אמרו לתמיד, 80, 90, 100 שנה, לא בזמנכם הוא יחזור, אי אפשר לנקות את זה, זה נכנס למי התהום. יש מתקני התפלה שאין להם את היכולת לטפל בזיהומים האלה, 70% ממי השתייה שלנו היום של ישראל מגיעים מהתפלה. מה יעשו? יסגרו את מתקני התפלה ויגידו עכשיו מה, תשתו מים מינרליים? זה פשוט כל כך מתבקש שהפתרון הכי טוב זה שהם בעצמם הציעו, גם נובל אנרג'י, גם חברת אנרג'ן, גם עכשיו יש מאגר חדש שיצחק תשובה ונובל אנרג'י מפתחים אפורדיטה, הוא שייך לכפריסיים 30 קילומטר מערבית לתנין, וגם הוא יפותח רחוק על פי הבאר. אסדת צפה, מה היתרון הגדול של אסדת צפה? שגם אם חס וחלילה יש תקלה, ובאסדות צפות אגב שיעור התקלות הוא קטן יותר מה שבאסדות קבועות, יהיה זמן להכיל את האסון, כי זה יגיע לא תוך 12 שעות אלא תוך 12 ימים, ואז אפשר יהיה להתארגן ולהכיל את הזיהום סמוך לבאר בלי שהוא יגיע ויהרוס את החופים. הרס החופים הוא הרס הדגה והרס כל הביולוגיה הימית, וכניסה מתחת למאגרי מי התהום בזיהום שלעולם לא יציעו אותו, והתנדפות של החומר האלה לאוויר, שחלקם חומרים כמו בנזן מסרטן וטולואן פוגע בכליות, אנחנו ננשום אותם, ומה שלא ננשום הגשם יוריד אותם על מקווי מים ועל על 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 הגידולים החקלאיים על האדמה. פשוט הפתרון של אסדה על פי הבאר במרחק 120 קילומטר מאז שנים רבות הוא הפתרון המוביל בעולם בין 92-95% מהמקומות שבהם מטפלים בגז נעשים על פי הבאר, מכיוון שכך רק מזרימים גז נקי ליבשה, שאותו אנחנו מאוד רוצים, שאף אחד לא יחשוב חס וחלילה שאנחנו עזועים. אני מהנדס סביבתי, בוגר הטכניון, עסקתי במחשבים כל ימי חיי. אני אומר שהגז הוא משאב אדיר מבחינה אנרגטית, והוא נותן לנו עצמאות אנרגטית, ובטיפול נכון הוא גם יותר נקי מדלק פוסילי, אבל בטיפול נכון. אם אתה מביא אותו קרוב ליבשה ויש תקלה, אז נגמר הסיפור. עכשיו, צאו רואה, היית יכול להגיד, תקשיבו, אין ברירה, זה, אנחנו חייבים לשלם מחיר מסוים. אבל לא מזמן התפרסמו ידיעות על מחירת גז למצרים בהיקף של 64 מיליארד מטר מעוקב, ועל צינור לאירופה באורך 2,000 קילו. כלומר, אנחנו נייצא את הגז הזה, אבל את כל הזיהום של הבאנו, ואנחנו נביא אותו מהאסדה הרחוקה 120 קילומטר, נקרב אותו לחוף ל9 קילומטר, או 9.5 או 8.5, שם ננקה אותו עבור כל העולם. משל, אנחנו המאפרה של כולם, אנחנו המאפרה של המצרים והאירופאים. זה כבר לא עיבוד עבור 7 מיליון תושבי מדינת ישראל, אלא עבור 300 מיליון תושבי אירופה, כל הרעל שלהם מתנקז פה. פשוט נפלה טעות ושגגה גדולה מאוד, וגם היום עוד אפשר לעצור ולבחון את האפשרות הזאת, שאגב, מעולם לא נבחנה. המועצה הלאומית לתכנון ובנייה באופן מדהים זרקה את האפשרות הכי טובה שהם בעצמם הציעו, נובל אנרג'י, זרקה אותה מהשולחן באיזושהי טענה משפטית לא ברורה, שאי אפשר להכיל את חוקי התכנון והבנייה בתחום המים הכלכליים הרחוקים אלה מים שעד 300 קילומטר, ולכן בכלל סרבו לדון בהצעה הכי טובה. זה פשוט לא יאומן, אבל אפשר לתקן את זה. אפשר לתקן, אפשר לרדת מהעץ, אפשר לשים, צריך לשלם פיצויים למישהו, שישלמו פיצויים למישהו, אבל הבריאות שלנו היא במקום הראשון. אני לא שמעתי בנאום של שטייניץ את הדאגה שלו לבריאות התושבים. אנחנו המקור הכוח, אנחנו מקור הסמכות. נתנו לשטייניץ ולשרים אחרים ולראש הממשלה את הזכות לשלוט בנו, אבל לטובתנו. אי אפשר שיגרמו לנו לחלוט באיזה טיעון שהוא, שום טיעון לא עובר. ואנחנו פה מדברים לא על מיליון תושבים, כל תושבי המדינה יושפעו מזה שלא יהיה לנו ים, תקלת שפך תשכח מהים, לא נכנסים יותר לים, מי ההתפלה, מי התהום, זה משפיע על כולם, על כולם זה משפיע, לא יוצא מהכלל. ולכן האינטרס העליון של מדינת ישראל הוא ל-win-win situation, שבו אסדה רחוקה מביאה גז נקי, הקונדנסט שהוא המרכיב של שיש בו חומרים מסרטנים ואחרים שפוגעים בכליות, בריאות, בכבד, במערכת החיסון, יישאר על האונייה, יש לו ערך כלכלי. תגן האונייה מקפריסין, מיוון, מטורקיה, מחיפה, מבזן, יקחו קונדנסט כמה שהם רוצים. ומי התוצר שאושרו לשפוך 800 קוב מהם כל יום, ושיש בהם מתכות כבדות בשיעורים של בין פי עשרות לפי אלפים מריכוזם במי הים, מי ירצה בכלל להיכנס למרק של מתכות כבדות? כספית הורסת מערכת העצבים. שיעורי הכספית במאה המתווה שאושר לשפוך אותם בים נעים בין פי 1,000 לפי 8,900, לא נגענו, הכל מהנספחים לתוכנית המתאר הארצית. כל זה מביא לבקשה אחת פשוטה, בואו דונו בזה שוב, הייתה כנראה טעות, זה בסדר, זה יכול לקרות, כולנו אנשים, בואו נקדם את המתווה הזה, אנחנו רוצים את הגז כמו כולם ויותר מכולם, בטיפול נכון הוא באמת נקי ויציל חיים, בואו נלך ביחד, קבלו אותנו לפגישה, אנחנו, יש לנו מומחים מכל המינים והסוגים, רופאים וטוקסיקולוגים ואנשי אקדמיה ומהנדסים.
יש לכם משפטנים? יש גם זה שאומרים לך שהוא בעייתי כרגע להחיל חוק במים הרחוקים הללו?
תראה, העניין המשפטי, אני לא משפטן בעצמי, אני יודע שהנושא נתקף בצורה משפטית בכמה שלבים, היה שלב ראשון משנות 2010 לערך עד 2016, ותוכנית תמה 37 ח' שרצו בכלל להקים את המתקנים ביבשה, בין כביש 2 לכביש 4 באבוקדו של קיבוץ מעיין צבי, העבירו את הפיתוח לים, וגם כמובן מיכל קונדנסט כביכול לשעת חירום, אני אומר כביכול, אם תהיה הזדמנות אני אסביר, בחגית ואולי גם לפי התמה בעמק חפר. המתווה הזה כולל מיקומים של אסדות, לא להתבלבל, גם מול חוף דור וגם מול נתניה, ומחלי גיבוי בעמק חפר ובחגית, בוואדי מילק. כל הדברים האלה כרגע מבחינת תהליך המשפטי מתוכננים עוד מספר בגצים, למשל קווי הצנרת עוברים באזור יוקנה מעל מאגרי תאום ומעיינות בניגוד לפקודת בריאות העם, פשוט אסור, ממקורות הודיעו את הדבר הזה ודחו אותם בקש, אסור להעביר שם צינורות, אסור להעביר צינור שיש סכנה של חלחול חומרים מזהמים לתוך מים שאחרי זה שותים אותם. ישנם עוד נושאים שהם בבגץ, אני לא בצד המשפטי, אבל הנושא הזה מעבר לדיון משפטי, יש פה הדבר הכי בסיסי, אל תהרגו אותנו. המתווה הזה בוודאות, לא באולי ולא בספק, בוודאות יגרום לעלייה איטית. זה לא שלמחרת היום שתופיע אסדה והיא לא תופיע. אנחנו חושים שהיא לא תופיע. אבל היה באופן תורתי ותופיע אסדה, זה לא שאחרי יומיים אנשים ילכו ברחוב ויפלו מתים. זה תהליך שלוקח זמן, מספר שנים, עד שריכוזי המזהמים מתגברים והולכים, ואז מופיעות תופעות של מחלות סרטן ומחלות ריאות ומחלות כבד וכו' וכו'. וכעבור 10-15 שנים, הדבר הזה מתחיל להתבטא בעליית שיעורי המחלות בכל האזור, וזה אזור כאן לא גדול, לא קטן. באופן ישיר מדובר על האזור שמעכו והקריות ועד לנתניה ומזרחה, אבל אם ילכו החופים למשל, זה נוגע לכל תושבי המדינה, ובתקלת שפך הם ילכו, ומי ההתפלה שייכים לכל תושבי המדינה. זה עניין שאנחנו חייבים כולנו, כולנו כאיש אחד, אנחנו אנשים אחים, אנחנו אף אחד לא בא להרע לאף אחד. המדינה צריכה את האנרגיה, ומי שגילה את השדה ומשקיע כסף, שיענה מפרי עמלו. עינינו אינה צרה לא בו ולא באחרים שמרוויחים מזה, זה בסדר, זה בסדר גמור. אבל אל תפגעו בבקשה בבריאות שלנו, אנחנו פשוט לא נוכל להסכים לזה, לא נוכל להסכים לזה בשום פנים.
אתה מצליח להבין למה במשך כל התקופה הזאת שאתה מנהל את המאבק הזה לא קיבלו אתכם לדיון איתם? יכול להיות שאתם מנומסים מדי? שההתפרצות שלך היום זה היה איזשהו פיק בהתנהלות, אבל זה היה אמור להיות הנורמה?
תראה, אני לא רוצה לחשוב ככה, למרות שאני, תראה, יש לי כבר שערות לבנות בראש, אני כבר בן קרוב ל-65, אז ואני רואה דברים. אני לא הייתי רוצה לחשוב ככה, אני רוצה להאמין שהאנשים שיושבים ליד ההגה, בין אם זה במשרד האנרגיה, בין אם זה במשרד להגנת הסביבה, בין זה משרד הבריאות, בין אם זה במשרד ראש הממשלה, הם אנשים שהם אנשים ראויים והגונים. אין לי צל של ספק שאנשי המקצוע הם ראויים והגונים והם מצוינים. אני עבדתי בזמנו בטכניון, זה עובדי ציבור, זה גוף ציבורי, ויש שם עובדים נפלאים, באמת, גם רציניים, גם מקצועיים וגם בעלי יושרה ואכפתיות. אין לי ספק בזה בכלל. אני בטוח במיליון אחוזים שאף אחד לא רוצה שבמשמרת שלו יסתבר לאחר מספר שנים לא גדול שהוא גרם לאסון, כי תקלה אין שליטה עליה, תקלות מדרך הטבע, השאלה היא לא האם, לא האם אלא מתי. תקלה קרות יקרה. חברת נובל אנרג'י, צר לי לומר זאת, בשנת 2015 רק בדנבר בקולורדו היו לה 70 תקלות, לא אנחנו דיווחנו את זה, זה מדווח בעיתונות האמריקאית. כלומר, תקלה זה לא משהו, אנשים חושבים שתקלה זה משהו שקורה פעם ב-4-5 שנים, אבל לא זה המצב. כל 5 ימים יש להם תקלה.
באיזה טווח זמן?
בשנה היו להם 70 תקלות, כל 5 ימים. נובל אנרג'י, נובל אנרג'י נכנסה על ידי ה-EPA, שזה המשרד הגנת הסביבה האמריקאית, Environment Protection Agency, שהוא גוף מאוד רציני. היה להם מיכלים של קונדנסט, כמו שהם רוצים להקיל בחגית, אוי ובוי אם יקימו דבר כזה שם. והם קיבלו כנס של עשרות, נדמה לי מעל 70 מיליון דולר, על דליפות חוזרות ונשנות מהשסתומים שלהם, ושם זה אזור, שימון, זה קולורדו, אין שם ריכוזי אוכלוסייה גבוהים. פה המפעל הזה, המתקן הזה בחגית הוא 1.8 או לא יודע כמה, 1.5 או 1.2 מיוקנה המילית, מרמות מנשה, מכל היישובים שנמצאים שם בוודי מילק, אין השופט, רמת השופט, משמר העמק, דליה, זה קרוב מאוד. חס וחלילה יש שם אסון, נגיד, בוא נגיד, הדבר שבישראל הוא לא דמיוני למרבה הצער, ייפול שם איזה טיל של החיזבאללה או אחד או כמה, ויש שם ריכוז של חומר שהוא נדיף, דליק ופציץ פי 20 יותר מבנזין, ויש בו רכבים מסרטנים וכאלה שפוגעים בכליות, אז למה לעשות את זה? כשאפשר את כל הקונדנסט הזה שיש לו ערך כלכלי חשוב, מפיקים ממנו הרבה מוצרים חשובים, כולל דלק מכוניות, אבל אפשר לקחת אותו מבטן האונייה שנמצאת על פי הבאר, כמו שעושים בכל העולם. אני אראה לך, יש FPSO'ים באוסטרליה, בניגריה, שמרוחקים 200 קילומטר מהחוף. 200 קילומטר. וכך עושים, אפילו ארצות שלא חשודות בשמירה קפדנית על איכות הסביבה, בוא נאמר ככה, כמו סין או ניגריה, עובדות עם אסדות צפות על פי הבאר. לא מביאים את הזיהום קרוב לחוף, משום שאם, תראה, אתה זוכר שהיו השריפה, הייתה השריפה ביערות הכרמל?
כן.
לנו אז לא היה סופר טנקר, לא היה לנו איך לחבות. מה קרה? הגיעו מטוסים מכל האזור, הגיעו מטוסים מאיטליה, אם אני זוכר נכון, ומיוון, ומטורקיה, ומצ'כיה, ומיוון, ומכל הארצות באזור לחבות את השריפה. אם יש לך דליפה, ודליפה תמיד יכולה לקרות, במרחק 9 קילומטר, שתגיע 12 שעות לחוף, הם לא יספיקו להגיע, כי לנו אגב, תשאל את המשרד להגנת הסביבה, אין כיום ציוד לטיפול במקרה של תקלה משמעותית. אבל אם שמים את זה על אסדה במרחק של 120 קילומטר, אז תוך יום, יומיים מגיעות כל האוניות מהאזור, שיש להם כן אמצעים, בניגוד לנו כרגע, לנטרל את הבעיה, ומנטרלים אותה במרחק של 70 או 80 קילומטר מהחוף, החוף לא נפגע. הדגה, רוב הדגה ורוב החיים הביולוגיים, המרקרים הביולוגיים, הסמנים הביולוגיים, קיימים במדף היבשתי, שרוחבו כ-10 קילומטר בממוצע. שם נמצאים הדגים והצמחים והכל. זה, אם השם הפך יגיע לשם, הרי שם האסדה כבר, הם הלכו, הם נגמרו. אבל אם זה יעצר במרחק של 70-80 קילומטר, לא קרה פה כלום בחוף. זה לא נעים, זה לא טוב, אבל יוכלו להכיל את האסון. זה כשהמתווה יהיה בטיפול רחוק, לא קרוב, כמו שעושים בכל העולם.
כן, טוב, הנתונים האלה שאתה ככה אומר אותם בלהט הזה, מדהימים כל פעם מחדש, וכמו שאמרת, אתה ערב ערב עובר ונסה להסביר את הדברים לעם היושב בציון, ויכול להיות מאוד שהדבר הזה בכל זאת תצליח לשכנע. מה, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך, מה אומר המשרד להגנת הסביבה?
תראה, אתה צריך להבדיל מן הסתם במה הוא אומר באופן רשמי ומה הוא אומר בין השורות. אני לא אנקוב בשמות כי לא קיבלתי רשות לעשות את זה, אבל אני מהנוגעים בדבר, אבל אני נפגשתי לא מזמן, אני מדבר איתך על ימים, אולי טיפה יותר, עם אנשים בכירים במשרד להגנת הסביבה ובשיחות מסדרון, הם הודו שאין צל של ספק ש-FPSO זה האסדה הצפה, הפתרון הזה הוא פתרון יותר טוב, כי הוא יותר רחוק ולכן הוא יותר בטוח והוא הרבה 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 פחות מזהם. עכשיו, זה מה שנקרא אוף דה רקורד, אבל אנחנו יודעים את זה. תראה, כך למשל בעיה, מה עושים עם אסדה אחרי שהשדה נגמר? מה עושים איתה? זה לא ברור. פעם היו מסלקים אותה, אחרי זה גילו שהצמחייה שנדבקת במשך 30 או 40 שנה לרגליים של האסדה, משקלה מתחיל להיות קרוב למשקל האסדה והיסודות מתחילים להתערער ויש שם צינורות גז וכל מיני, ואולי הכי כדאי להשאיר את זה שם כי זה יגרום לנזק פחות. אז מה אנחנו רוצים פה, נוף סוריאליסטי של אסדות מתכת במקום שמש בשקיעה? זה מה שאנחנו צריכים שיהיה לנו. יש פה המון דברים שהם לא ידועים גם לאנשי המשרד להגנת הסביבה וגם לא לחברת נובל אנרג'י. בהתחלה כשהם דיברו על אסדת תמר הם הבטיחו רמת זיהום מסוימת, הם חרגו פי 35, במקום 30 ומשהו טון חלקיקים אורגני נדיפים שהם אלה שנכנסים לריאות ועושים שמות שם תרכובות של חנקן ושל גופרית, הם קיבלו למעלה מ-1,000 טון בשנה. תושבי אשדוד ואשקלון לא יודעים שיעורי הבנזן, החומר המסרטן הוודאי, עלו שם ב-700%, הכל לפי דוחות של המשרד להגנת הסביבה, יש ימים שמריחים שם נפט. הדברים האלה מישהו צריך להבין אותם, אנשים צריכים לקום מהכיסא ולהבין שאף אחד לא יעשה את העבודה במקומם, הם חייבים לפנות בכל צלול ברור ודורש מכל האנשים שממונים על כל האספקטים של חיינו ולהגיד להם, חברים, בואו תעשו מה שצריך, שיהיה לנו גז, תהיה לנו אנרגיה, שתהיה לנו עצמאות אנרגטית, יתירות אנרגטית, הכל מקובל. אני אומר לך, אני הסכמתי לכל הדברים ששטייניץ אמר עד חצי נאומו, ואני לא יודע מה הוא אחרי שהוא הוצאתי מהאולם, אבל אני הסכמתי לכל. אבל בואו תעשו את זה, ודבר ראשון תשמרו על הבריאות שלנו, כי מה יעזור לנו אם תהיה אנרגיה לישראל וגז וכו' ואנשים פה יאכלו? אני לא רוצה בכלל להיכנס לפינה של החישוב הכלכלי של עלות הטיפול בחולי סרטן. כדאי שתדע את זה. בישראל כל אדם שלישי יחלה בסרטן במהלך חייו, זה בעולם המערבי. לפני 30 שנה זה היה 1 ל-30. העלות הטיפול בחולי סרטן מוערכת בכ-$300,000 למשך ה-500 השנים הראשונות, אלה שחיים. 30,000 חולים מתגלים בכל שנה, אלפים מתים, זה המחלה שמתים מן הכי הרבה. סרטן בישראל היא עברה את מחלות הלב וכל המחלות האחרות, ויש לזה עלות כלכלית אדירה. אם תעשה את המכפלות מדובר בעשרות מיליארדים. מישהו עושה את החשבון הזה? גם זה חשוב, נכון?
לגמרי, לגמרי. משה ברק, יש לי איזושהי תחושה שאנחנו עוד ניפגש פה לשיחות מעת לעת, ונשמח כמובן להתעדכן אם יש משהו חיובי שמתקדם לכיוון קצת יותר מבשר טובות, אבל גם אם לא, אנחנו נהיה כאן כדי לשמוע ולהשמיע את הקול הזה. תודה רבה לך.
תודה לך, שמעון. תודה ולהתראות. ביי ביי.
לא מעט אנחנו שומעים על מצוקתם של תושבי דרום תל אביב מול תופעת המסתננים מאפריקה, אבל המצוקה הזו קיימת כמעט באותה רמה גם בפתח תקווה, העיר שנמצאת במקום השני בכמות המסתננים שבה, ואנחנו רוצים לשוחח על המצוקה של התושבים שם, ואיתנו נמצא על קו הטלפון חבר מועצת העיר, מועמד לראשות העיר, רמי גרינברג, שלום לך.
שלום וחג שמח לכל המאזינים.
כן, חג שמח, אבל מסתבר שהשגרה לא כל כך שמחה אצלכם בפתח תקווה.
פתח תקווה יש גם בעיה קשה בנושא הזה שמסתננים. מרכז פתח תקווה בעיקר, הוא נמצא היום במצב של קריסה. קריסה, עוד פעם, קריסה שנובעת מזה שנוצר איזשהו וקום וחלל בתוך מרכז, כל מרכז העיר, שזה אזור גדול עם עשרות אלפי תושבים. בגלל שהאזור מוזנח ואין התחדשות עירונית ויש בעיה של תשתיות, ויש בעיה של מבנה ציבור שחסר לתושבים, בעיקר נגיד לזוגות צעירים שהיו רוצים לגור באזורים כאלה או סטודנטים, אז מאחר שלציבור הישראלי הרגיל אין את המענה הזה במרכז העיר פתח תקווה, ובשכונות ליד כמו שכונת קורול ושיפר אפילו, אז הציבור המקומי, הישראלי מה שנקרא, הזוגות הצעירים, הסטודנטים שיכולים לגור במקומות כאלה, או אפילו העולים החדשים, נאלצים לעזוב את המקומות האלה, ולוואקום הזה, לוואקום הזה שנשאר, נכנסו המסתננים, ומדובר באלפים. והיום במרכז העיר פתח תקווה, מעבר לכל הזנחה, אנשים פשוט מפחדים להסתובב ברגע שמחשיך, אחרי 5-6 בערב, אנשים כבר מפחדים, כי זה לא נעים, אתה פוגש נתקל ברחובות, בהרבה מאוד אנשים בודדים שמסתובבים, ושגם לפעמים גם מטרידים ומציקים לנשים, לנערות, לילדות, היה גם לצערנו מתקל של תקיפה, במרכז העיר פתח תקווה בשנים האחרונות היו הרבה מאוד אירועים של תקיפות, של אלימות, רצח אפילו, יש הרבה מאוד פאבים ועסקים לא חוקיים שמושכים להם עשרות ומאות מסתננים גם מכל הארץ, והם באים לשם ומשתקרים ואחרי זה מציקים, ויש בעיה מאוד קשה, ואתה רואה תופעה שעשרות, לא עשרות, אבל כנסיות רבות שפתאום נפתחות, פשוט הציוויון של מרכז העיר פתח תקווה, הציוויון של מה שנקרא של ים המושבות, של המקום שבו היה את החריש הראשון, ובו היה את היישוב הראשון שיצאו מחומות ירושלים ובאו להפריח את השממה ולהקים פה משהו אחר ציוני, זה פשוט איבד את כל זה. וזה איבד בגלל הזנחה, גם של הרשות, וגם תופעה שאנחנו באמת דורשים הרשויות, גם העירייה וגם עם משרדי הממשלה השונים, שאמורים לטפל בנושא הזה, באמת לתת פה מענה ולהציל את מרכז פתח תקווה, את הלב של פתח תקווה. כי אם זה לא, כבר היום המצב הוא מאוד ברור. זה גורר, זה פשוט, זה גורר דבר אחרי דבר. אתה יודע, ברגע שיש אנשים שחיים בלי נורמות אפילו הכי בסיסיות, אז אתה רואה את זה בחיבורי חשמל פיראטיים שגורמים לקצרים ולשריפות של בניינים. אתה רואה את זה בחיבורי גז פיראטיים שגורמים לפיצוצים של בלוני גז ולסכנות. אתה רואה את זה בהרבה מאוד פרמטרים. המסחר קורס, כי אף אחד לא בא לסחור שם כמפחדים, אז הסוחרים הוותיקים, הכל קורס. ויש דרך להציל את זה. זה גם קודם כל להשקיע באמת לפתח את המרכז הזה ולגרום לאנשים הוותיקים לבוא ולצברים, לבוא ולרצות לחיות שם, אז לא יהיה וקום. וגם לטפל בתופעות אחרות, דרך אגב, זה מסתננים גם ממדינות אפריקה, וזה גם הרבה שבחים, יש הרבה שבחים, כל יום אנחנו שומעים על מבצעים שנתפסים שם שבחים, וגם בפן של הפחה והפעילות החבלנית, גם במרכז העיר, באזור של השוק, תחנה מרכזית, כל האזורים גם היו לצערנו הרבה מאוד תופעות כאלה, שפשוט גורם לתושבים לתחושת ביטחון מאוד מאוד קשה. וזה דברים שצריך לטפל בהם.
איך קרה רמי שאנחנו לא שמענו על הכל, על הכל הזה של פתח תקווה בתור גורם מרכזי בסוגיית המסתננים?
קודם כל, בכל פרמטר של בדיקות, אתה גם תראה שפתח תקווה היא עם כמות המסתננים השנייה בגודלה בארץ, אחרי תל אביב. לצערי גם היו, גם שמעו על זה, וזה היה בתקשורת גם הארצית, היה מקרה מזעזע מאוד שמסתנן, שהגיע לבלות בפתח תקווה, תקף מינית ילדה בת 12 בבית שלה ביום שבת בבוקר. אז גם הדברים המזעזעים והמעשי הרצח הרבים שהיו הגיעו לתקשורת הארצית. אבל אתה יודע, עם רצף החדשות ורצף הדברים, אז זה קשה לעקור וקשה לזכור את הדברים. אבל תושבי פתח תקווה שחיים את זה ביום יום, מרגישים את זה וחווים את זה על בשרם, ופשוט אתה רואה איך הכל קורס, איך הכל יורד לתימיון, וזה כואב, כואב לאנשים, כואב לאנשים שהעיר יקרה להם, כואב לאנשים שרוצים לחיות ליד ההורים שלהם ולסייע להורים, ושההורים יסייעו להם, והם נלצים פשוט לנטוש פה, כי אין להם, הם לא רואים פה איזשהו תקווה ועתיד במרכז, הם נלצים לעבור לערים אחרות, וזה אפשר לשנות את זה, אפשר לשנות את זה, חייבים לשנות את זה. עובדתית, המסתננים האלה לא הולכים לגבעתיים ולא לחולון ולא לרמת גן ולא לעוד השרון או רמת השרון ולא לגבעת שמואל ולא לגני תקווה וגם לא לקריית טונו. הם באים לאיפה שיש וקום. ופה אצלנו, במרכז והשכונות לידם, יש וקום, וקום בעייתי מאוד שמושך לתוכו עוד ועוד גורמים בעייתיים שבסוף גורם לכל הקריסה של המערכות באזורים האלה ובכלל.
טוב, אז הנה הבאנו את הדברים הללו לתשומת ליבם של מקבלי ההחלטות.
ואני רוצה בהזדמנות הזאת באמת לחזק את מקבלי ההחלטות שפועלים בנושא, וזה לא ממקום חד וחלילה לא של גזענות כמו שמנסים לנחס לזה. אני תמיד אומר, גם אם אני הייתי הולך למדינה זרה, מנותק ממשפחה, עם כל הקשיים שיש, הייתי נאלץ להתנהל בצורה מסוימת. אף אחד, אני חושב שעוד פעם, שברגע שזה בא על חשבון ציבור, וזה בא באמת על חשבון הציבור, זה באמת קוראים לקריסה של, של, של מערכות, ולפחד, אז זה כבר מה שנקרא, צריך לראות, אני ערכה קודמי מה שנקרא. ופה בהחלט יש פה מצוקות גדולות שצריך להתחשב בהן, ולפעול בכל הכלים, עם כל העוצמות כדי לפתור אותם, שכבר היום זה מאוחר, אבל לפני שבאמת יהיה קשה גם לשקם את מה שנהרס.
יכול להיות שבאופן מסוים החשש הזה מכל מיני טענות בתקשורת על גזענות וכאלה, זה מה שגורם לתושבים לא לצאת ולהשמיע מנגינות כמו בדרום תל אביב?
לא, אני חושב שפתח תקווה יצאו, והיה הרבה הפגנות בפתח תקווה. כל הקדנציה האחרונה היו עשרות הפגנות בפתח תקווה. ולא סתם, ככה דוגמה, יש לך שכונת קרול, שכונת מצוקה יחסית, שאין להם בשכונה שלהם שום דבר לטובת תושבי השכונה, לא מתנס, לא טיפת חלב, לא מועדון נוער, לא מועדון גמלאים, ובשטח הציבורי היחיד שפנוי, יקימו גנים למסתננים. אז נכון, שאם יש ילדים רכים של מסתננים, הם גם צריכים גני ילדים, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון תושבים ותיקים, שמשלמים ארנונה, שמשלמים ארנונה בין הגבוהות בארץ, ואת הבסיס לא מקבלים. ואז הולכים ואומרים, טוב, בוא ניתן לאנשים שהם אולי צריכים, אבל לא בטח לא חשבון הוותיקים. וזה בטח תקווה, היה לזה את העד, היה לזה את הטיפול, ואנשים דווקא נכנסו, והיה גם התנגדות, היו גנים שנפתחו בשכונות כמו המשב ובשיפר, והייתה התנגדות, והסיטו אותם למקומות שהיה יותר קל להכניס אותם שם. אני לא חושב, אני חושב שהתושבים פועלים פה לא למקום של גזענות, אלא באמת במקום שחשוב להם החיים שלהם, סביבת המגורים שלהם, הילדים שלהם, דור העתיד שצריך לגדול שם, המסחר. וברגע, אם הכל היה טוב ושום דבר לא היה בעייתי, אז אף אחד לא היה מתלונן, אבל הסיטואציות האלה, בסופו של יום, אולי בגלל ההתנהלות הכוללת של כל המערכות, יצרה איזשהו מצב בעייתי, שלא משנה מה הצבע חד וחלילה של הצבע או הדת או הגזע או המין, פשוט זה המצב, זה הסיטואציה, זה מצב שאי אפשר להתכחש אליו. לבוא ולדבר ממגדל השם ולהגיד במקום שמישהו נמצא שם שהכל בסדר, שבואו, אני מציל אותם אנשים שחושבים שהכל בסדר, שיסתובבו ערב אחד מרכז העיר פתח תקווה, שישלחו את הילדות שלהם, להסתובב ערב אחד מרכז פתח תקווה, ואחרי שהם יחוו את החוויות שיש שם, הם יגידו אם ככה אפשר לחיות, ואם ככה זה בסדר שאפשר לחיות, ולא משנה מי, לא משנה מה. אם המצב היום הוא נורמלי, והוא לא נורמלי, ולכן צריך לראות איך פותרים את זה.
רמי גרינברג, חבר מועצת עיריית פתח תקווה, תודה רבה לך על ההפניה צורת הלב הזו.
תודה, חג פורים שמח, כל טוב.
מה קורה לזכויותיהם של עובדים כשמעסיקים מתחלפים בעקבות מכרז כזה או אחר? האם הזכויות וההסכמים שנחתמו מול העובדים מתעדים? השאלות הללו עומדות כעת בפני כ-1,200 מורות של תוכנית הילה לחינוך נוער בסיכון מטעם משרד החינוך. ההסכם הקיבוצי שנחתם מולן עלול להיעלם ולהתפוגג עם המעבר למעסיק אחר. ובארגון כוח לעובדים מבטיחים מאבק. שלום, אנחנו אומרים לאחד ממקימי הארגון הזה, הדוקטור עמי ויטורי, שלום לך.
שלום.
אז בוא ספרנו קצת על כל העניין הזה, איזה מעסיק התחלף, באיזה זכויות מדובר שהולכות, שעלולות להיעלם?
כרגע אנחנו עדיין לא יודעים אם המעסיק התחלף או לא התחלף, כי המכרז אמור להיסגר בימים אלו על ידי משרד החינוך, אבל כיום הם מועסקים על ידי רשת עתיד, רשת בתי ספר שחתומה על הסכם קיבוצי מול כוח לעובדים, שמבטיח שורה של זכויות לעובדים בתוכנית הילה. הבעיה היא שהזוכה במכרז, במידה וזה לא יהיה רשת עתיד, על פי תוכן המכרז שפרסם משרד החינוך, לא מחויב להכיל את ההסכם הקיבוצי, ולא מחויב לקלוט את העובדים הקיימים. וזה אומר שבמידה ויזכה מישהו אחר, ואכן לא יתנדב לעמוד במחויבויות האלו, אנחנו נאלץ לצאת למאבק ולשבש את תחילת שנת הלימודים.
זה אומר שאנחנו כרגע בסימן שאלה, קודם כל, שום דבר עוד לא בטוח.
נכון.
אבל פשוט בגלל שאתם רואים שבמכרז, מי שצפוי לזכות זה גם מי שייתן את המחיר הנמוך ביותר, ומחיר נמוך
וזכויות. זה תוכן המכרז.
ומחיר נמוך וזכויות לא הולך ביחד.
לא הולך ביחד, והמכרז באמת הוגדר כמכרז שיש בו סכום מקסימום, שהוא 147 מיליון שח, אבל אין בו סכום מינימום. כלומר, כאילו מי שיצא למדינה סכום נמוך יותר, מעבר לתנאי סף מסוימים, יזכה. ככה מנוסח המכרז. ואני מבין את הרצון של המדינה לא להוציא יותר מדי, אבל לא להוציא יותר מדי במקרה הזה, זה בחלק מה, כאילו אומר, פגיעה בזכויות של עובדים, ופגיעה גם ב... זכויות של התלמידים, צריך לזכור, מדובר בנוער מנותק, שזה פחות או יותר ההזדמנות האחרונה שלו לקבל 12 שנות לימוד, ולא להיפלט לחלוטין מתוך המערכת. ואנחנו כבר גם למודי ניסיון עם משרדים אחרים, זה לא שיטה פרטית של משרד החינוך, זה מדיניות כוללת.
לגבי המעבר ממעסיק למעסיק.
בדיוק, עכשיו בחסות הנוער, לא יודע אם עקבתם, סיפור מאוד, מאוד רע של הוצאה למכרז של המעונות הסגורים של חסות הנוער, מהעמותות שהפעילו אותם, והעברה שלהם לחברת כוח אדם שנסחרת בבורסה בשם דנאל. אנחנו ניהלנו מאבק מאוד קשה בדבר הזה. ואנחנו יודעים שהמעונות שעברו כרגע חווים משבר מאוד קשה, שכמעט כל כוח האדם המקצועי בהם עזב. ואנחנו בטח לא רוצים לראות את הדבר הזה חוזר פעם נוספת, בהילה ומקומות נוספים.
באמת מה קורה? זאת אומרת, זה באמת נראה שמשהו פה מוזר, כי זאת לא איזה טענה שפתאום צצה עכשיו מחוץ לשמיים. זה יש כאן איזה משהו שהוא... די אמור להיות מעוגן באיזושהי חקיקה, שאם ישנם סיכומים מול עובדים, הסיכומים הללו עוברים יחד איתם אל המעסיק החדש. זה נראה מאוד מאוד פשוט, לא?
נכון, לכאורה יש גם בחוק הסכמים קיבוציים, ישנה אמירה שכשבן אדם רוכש עסק, אז הוא יורש את העסק הזה על עובדיו ועל הסכמיו, לרבות הסכמיו הקיבוציים. וישנה פה שאלה, האם כשבן אדם זוכה במכרז, ומעביר לידיו פעילות, האם הוא נחשב כמי שירש מפעל, לפי הפרשנות של החוק. הבעיה היא שהמדינה לא פועלת להבהיר ולחדד את הנקודה הזאת, היא משאירה את זה מעורפל בכוונה. וכאשר הזכיינים שואלים שאלות הבהרה, הם לא מקבלים ממנה הבהרות חד משמעיות שזה המצב. ואנחנו היינו מצפים ממשרד החינוך שיעשה את הדבר הזה. גורלם של אלפי מורים תלוי בדבר הזה, כי זה לא רק המורים של הילה, בעוד מספר חודשים זה יהיו המורים בתוכנית קרב, שמעסיקה כמעט 3,000 מדריכים. וישנם עוד מורים בתוכניות מופרטות מהסוג הזה. למעשה כ-10% מערכת החינוך בישראל היא כזאת. וכל הדבר הזה פרוץ לחלוטין.
ההחלטה שלכם לצאת למאבק עד כדי השבתה, מוסכמת על איזה מגזרים?
תראה, בעיקרון מבחינת החוק, אנחנו ארגון היציג, אנחנו יכולים להכריז סכסוך עבודה ושביתה ונעשה את זה אם לא תהיה לנו ברירה. אבל התופעה הזאת היא באמת כמעט בכל המגזרים של מה שנקרא המשרדים החברתיים בישראל. אם זה משרד החינוך, אם זה משרד הבריאות, אם זה משרד הרווחה. כל המשרדים האלו עברו בתהליך ארוך ב-30 שנים האחרונות, למצב שבו חלק גדול מאוד מהפעילות מתבצעת על ידי זוכים במכרז, שלפעמים זה חברות קבלן ולפעמים זה עמותות ולפעמים זה רשתות קיימות, אבל לכולם משותף האלמנט הזה של חוסר יציבות. בן אדם עובד בתוכנית ואחרי כמה שנים פתאום מוחלף לו המעסיק, ואו שהוא ממשיך איתו או שהוא לא ממשיך איתו, למרות שחוץ מזהות המעסיק לכאורה שום דבר לא השתנה ולא היה אמור להשתנות. והמדינה מתנערת מאחריות, אין לי מילה אחרת.
טוב, אנחנו מתי נדע? מתי הדבר הזה, לאן הדבר הזה?
אני מניח שאנחנו נדע במהלך החודש הקרוב, האם פנינו למאבק, או שמשרד החינוך, מה שנקרא, יעשה סדר.
אתם פונים למנכ״ל המשרד, סך הכל לאדם שנראה מאוד מאוד חברתי?
אני יודע שוועדה לביקורת המדינה, כן, אדם חיובי, אני יודע שוועדה לביקורת המדינה פנתה בעניין הזה למשרד החינוך, וקיבלה ממנו תשובה די מתחמקת, אני חייב להגיד. די מתחמקת, כנראה משהו שנוסח על ידי היועצים המשפטיים.
מה זה מתחמקת?
משהו ש... תראה, היה שם משפט אחד לא מוצלח במיוחד, שאמר שמשרד החינוך רוצה לשמור על החופש של העובדים בעצם להיות מפוטרים ושל המעסיק לא לזכור אותם. אני מניח שמי שכתב את זה לא היה מודע או לא שם לב לציניות של המשפט הזה. אבל הייתה גם אמירה שמשרד יכבד את החוק והדין, אבל החוק והדין זה מושג כללי. אנחנו רוצים לדעת ספציפית מה הוא מתכוון לכבד מבחינת החוק והדין, ומה הוא מתכוון להבהיר לזכיינים.
החוק והדין לא ברורים, ואת החוק והדין משרד החינוך מתכוון לשמור, ואתם נשארים באיזשהו ערפי.
בוודאות, כן.
טוב, אתה אומר לנו שזה מה שבשבועות הקרובים ילך ויתברר, לאן הדברים הללו מתקדמים. הדוקטור עמי וטורי, כוח לעובדים, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
יום טוב. ספר חדש מבקש להנגיש עבור בני נוער את הנושא המורכב של התפילה וההתחברות אליה. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומד מאחורי הספר הזה, מנכ"ל ארגון סולמות, הרב אלי טרגין, שלום לך.
שלום, שלום.
אז איך עושים את זה? לכאורה תפילה משהו מאוד מאוד טכני עבור, לא רק עבור ילדים, גם עבור מבוגרים. לא רואים בדיוק את התוצר מיד בסוף המעשה. איך לוקחים את הדבר הזה ומנגישים אותו לבני נוער?
אז תראה, דבר ראשון, אני רוצה לדייק, מי שכתב את הספר זה הרב רימון, שבאמת הוא עומד בראש עמותת סולמות, ואני כן ענה לשאלתך, באמת סוגיה מורכבת מאוד, שכל הורה, כל מורה מתמודד, איך מנגישים ואיך מחברים את הילדים לתפילה, זה אחד מהאתגרים של דורנו. ואחד מהדברים המאפיינים גם את הרב רימון וגם את עמותת סולמות, זה באמת החיבור בין שמיים וארץ, לכן אנחנו גם מכירים סולמות. מצד אחד, להבין טוב את המציאות, מאיפה הנוער מגיע, מאיפה הילד מגיע, למה קשה לו, ומתוך זה לקפוץ למעלה לשמיים ולקחת את כל העולם האמוני, את כל העולם הנפלא שיש מחזל ומראשונים, ולדעת להנגיש את זה לילד במקום שהוא נמצא. וזה בעצם הסוד, כלומר, להתחיל לעורר שאלות, לעורר נקודות לדיון מתוך המקומות שהוא חווה אותם, ואז להנגיש את זה וכל זה בצורה נעימה, עם גרפיקה, עם שאלות. ודבר נוסף, שהספר אומנם לא חייב להיות, אבל אנחנו מציעים לעשות זה בצורה של לימוד משפחתי. כלומר, שאב ובנו, או אמא וביתה וכולי, ילמדו ביחד, וזה חלק, הספר מאפשר את זה, ומעבר לאפשרות של ההצמה של התפילה, זה גם מצים את הקום המשפחתי, ומחבר אותם סביב הספר.
ובכל זאת, נושא התפילה נראה כמו אחד הדברים הכי מסובכים שיש. וכשנוטעים עץ, די ברור מה יצא בסוף. כשאדם מתפלל, לא ברור לו, והרבה פעמים התפילות לא נענות, ואז גדולי ישראל מנסים להסביר לבני הנוער, ונאמר בסוגריים, והרבה למבוגרים, למה הפעם זה לא עבד, ולמה זה כן עבד, אבל בצורה אחרת, וכולי, אנחנו מכירים את כל האפיקים, אפיקי ההסבר הללו. סיפור לא פשוט הנושא הזה של תפילה, איך בכל זאת?
אז תראה, הנקודה הזאת היא אחת מהנקודות המדהימות, שבאמת יש כאן איזושהי תפיסה שהיא שגויה אצל הרבה אנשים ונוער, ולא רק נוער, של מה התפילה ומה מטרתה ומה עניינה. וחלק מהספר, כאשר אתה חושב שתפילה זה סוג של כספומט, שאתה מבקש בקשה ומקבל אותה בחזרה, וזו התפיסה באמת הרווחת, אז יש הרבה מאוד קושיות של למה התפילה שלי לא נהנתה, אם ככה התפילה לא שווה שום דבר וכולי, אבל בדיוק הספר בא להציג מודל אחר מהי תפילה, והתפילה בעיקרה זה תהליך פנימי שאדם עובר דרך המפגש שלו מהקדוש ברוך הוא, עובר איזשהו חשבון נפש מסוים ועוד ועוד, ולכן העיקר של התפילה זה לאו דווקא התוצאה הסופית של האם תפילתי נהנתה, לא נהנתה. ובאמת יש כאן איזשהו שינוי של מבט, מהי תפילה, מה מטרתה ומה אמור להתרחש בה. ולהבין שבסופו של דבר רוב המתרחש זה בתוכך פנימה. ובחיבור שלך פנימי עם הקדוש ברוך הוא, וזה לב התפילה. כמובן הכל מבוסס על על דברים של הרב קוק, הרב סולובייצ'יק וגדולי ראשונים וכולי וכולי, אבל זה כן משנה את התפיסה המקובלת אולי אצל חלק גדול מהאנשים, ולכן הוא מאיר את התפילה במקום אחר ומוריד הרבה מאוד קושיות ומעצים הרבה מאוד חוויות שבאמת הופכות את התפילה למקום משמעותי, גם בלי קשר לתשובה אם תפילתי ננתה לא ננתה.
אז בסופו של דבר, כאשר ערכתם את הספר הזה, וצריך לציין, ערכתם אותו מבחינה ויזואלית מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד מרשימה, כשיצאתם לעריכה, בעצם הייתם צריכים להכריע בכמה וכמה שאלות שנמצאות בספקות או במחלוקת של גישה בתוך המסורת, ההלכה היהודית, בתי המדרש, שיש כאלה שרואים דברים כך ויש כאלה שרואים אחרת, וצריך להכריע מה נכון עכשיו לדור, איך נכון עכשיו לדור להתייחס לדברים.
זה נכון, זאת אומרת, יש בהחלט הרבה מאוד גישות שונות בהרבה מאוד סוגיות, גם מלחתיות וגם אמוניות מחשבתיות. דרכו של הרב רימון זה דרך מאוד מיוחדת, ואני חושב זה כמה סיבות שבאמת אני רואה שהספר כבר מתחיל לתפוס תאוצה ואנשים מאוד אוהבים. אנחנו נותנים מקום לכולם. חלק מהגישה היפה של השור, של החיבור של מים וארץ, בסולם יש מקום בכל הדעות. יש אנשים מסוימים שאותם צריך להדגיש דגש מסוים, יש נוער אחר שצריך להסביר שהוא דגש אחר. הרבה פעמים המחלוקות זה בעצם גישות שונות שלכל אחד יש מקום, לכל אחד יש את המקום שלו בתוך הקשת הצבעונית הגדולה, והרבה פעמים לגבי מהי תפילה מעניינה, אז הרב רימון יביא כמה וכמה גישות. זה הרב קוק, זה הרב סולובייצ'יק, ובזמן של דבר חלק מהיופי שבסוף כל אחד מתחבר להסבר אחר, ואנחנו לא באים להוכיח דווקא כדעה מסוימת נגד מישהו אחר, אנחנו מנגישים את הכל, מסבירים גם לפעמים את ההשלמה בין הגישות השונות, לפעמים דעות שחולקות ונראה זה או זה או זה, פתאום מקבלים משהו אור אחר, לא, זה אומר משהו מסוים, והנה זה מוסיף רובד אחר, פן אחר, שהוא דווקא משלים, ובקשר הזה אנחנו, זה בגדול שיטתו של הרב רימון, תמיד למצוא את השלום ואת החיבור ואת האחדות בין הדעות, וזה דבר נפלא.
כן, בהחלט, דבר נפלא, אבל מורכב, ואני רוצה לשאול על המורכבות הזאת, האם כאשר אנחנו מדברים עכשיו על לימוד משפחתי של הורים עם ילדיהם, בעוד מנסים להעביר את המסר, המסר המורכב אל הילד, גם ההורים עלולים לחטוף מה שנקרא פטיש בראש של תובנות שפתאום ככה יטלטלו אותם.
אז אגיד לך את האמת, זו חלק מהמגמה. כלומר, חלק מהמגמה, בכלל אנחנו עמותה שמתעסקת כבר קרוב לשמונה שנים בחינוך, בכל הרבדים, גם בספרים לציבור הרחב, גם בספרי לימוד. יש לנו ברוך השם בארץ, בעברית, באנגלית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, ואנחנו פועלים גם לכיוון של ההורים וגם לכיוון של הילדים. ואחד מהתובנות שלנו, שהדרך הכי טובה להגיע להורים זה דרך הילדים. כלומר, לקחת ספר שאני מישהו בן 45 וכבר מתפלל הרבה שנים, אף אחד לא יגיד לי איך להתפלל. אבל כשאני יודע שלילד שלי יש איזושהי מצוקה מסוימת, ואני מבין את המצוקה דווקא מתוך המקום שאני נמצא בו, אז אנחנו לא פטיש בראש, אבל זה ודאי כן, החלק גדול במטרה זה דרך הלימוד המשפחתי, לעורר גם למשהו משותף עם ההורים, בוודאי אם האבא יפלל בצורה מסוימת, האם יפלל בצורה מסוימת, ויהיה קשה להעביר את זה לילדים, כאשר זה לא נמצא אצל ההורים, ואנחנו בהחלט רואים, וזה אתגר משפחתי, זה אתגר שקיים לא רק לנוער, אלא גם ההורים, זה דרך טובה, אבל זה ביחד.
איך הספר הזה מופץ?
הספר הזה אפשר להיכנס לאתר שלנו, אתר סולמות, האמת באמת אלו ממש בשיפוץ, אבל עוד כמה ימים כבר אפשר להיכנס לדפשו ולקנות את הספר באתר, וכן בחנויות המובחרות, הספר מופץ לחנויות, ובזאת השם, אנחנו ממש בימים הראשונים, אבל תוך כשבוע זה יהיה גם באתר וגם בכל החנויות בעזרת השם.
יפה, אנחנו כמו בכל המבצעים הקודמים של הרב רימון, נאחל לכם גם כעת הרבה מאוד הצלחה במיזם הזה. ושוב, אני מזכיר, מדובר באחד הנושאים הקשים ביותר להכלה ולעיכול, כך זה נראה לפחות בתוך עולם בית המדרש. אני מקווה שבאמת תצליחו בעניין הזה. הרב אלי תרגין, מנכ"ל ארגון סולמות, כל טוב, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, כל שלום. טוב. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לאריאלה בן ארי, לדוקטור עמי וטורי, לרב אלי תרגין, למשה ברק, לרב ברוך אפרתי, לרמי גרינברג, לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.